שלום וברכה, צופים יקרים, לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך. הפעם עורכנו הרב ארפי פוירשטיין. הנושא שלנו זה שיטת, יישום שיטת פוירשטיין בחינוך הביתי, צפייה מהנה. פוירשטיין, שלום וברכה.
שלום.
סגן נשיא מכון פוירשטיין, רב קהילה וחבר נלת צוער. הנושא שלנו זה יישום שיטת פוירשטיין בחינוך בבית. אני מבין ששיטת פוירשטיין והשם פוירשטיין שאתה נושא, יש לזה איזו קרבה משפחתית, ומדובר בשיטה שהמציא אביך, פרופסור ראובן פוירשטיין, חתן פרס ישראל, שהמציא שיטה בעלת שם עולמי, מפורסמת בכל העולם, בהעשרה או הרחבה של הקוגנציה. אולי אני טועה, אולי אני לא מבין, בשביל זה באת אלינו לאולפן כדי להסביר לנו. אז אני אשמח בהתחלה להבין מה זה השיטה הזאת, ואחר כך לנסות לבנות, לבחון האם ניתן לקחת אותה, לא אנשי מקצוע, לא דווקא פסיכולוגים גדולים, איך ניתן לקחת אותה לתוך הבית. אבל תחילה, מה זה שיטה הזאת, שיטת פוירשטיין, העולמית?
טוב, קודם כל תודה על ההזמנה. לשיטה הזאת יש שני קודקודים מרכזיים. קודקוד אחד הוא, כמו שאבי מורי נוהג לומר, הוא אמוני.
אמוני.
אמוני. וזאת האמונה, אמוני במובן הזה של, אני חושב שהוא גם אמוני במובן העמוק והרוחני של המילה, הוא אמונה בצלם האלוקים של האדם. הוא אמונה בכך שאדם הוא ישות משתנה. אנחנו רגילים לקטלג אנשים. החברה שאנחנו בתוכה מכניסה אותם לקופסאות. זה נכון בחינוך הכללי, זה נכון בחינוך הדתי. יש בתי ספר לדיסלקטים, ויש בתי ספר לדיסקלקולים, ויש בתי ספר ל-ADHD, ויש בתי ספר לאוטיסטים. ואנחנו מחפשים להגדיר את עצמנו ולהגדיר את זולתנו. כי זה נוח. כי זה מאפשר לך לנבא, זה מאפשר לך למיין, זה מאפשר לך להתייחס בצורה מבוררת. אבל יש לזה מחיר כבד מאוד. המחיר הכבד המאוד הוא שבסופו של דבר אתה יוצר תחושה, תפיסה וגם תפיסה מקצועית שאדם שהוא ADHD, שיש לו בעיות קשב, הוא לעולם יהיה עם בעיות קשב. אפשר לשפר אותו, אפשר לקדם אותו, אפשר לתת לו טכניקות, אבל הוא לעולם עד אחרית ימיו יציר על עצמו, אני אדם עם ADHD, או אני אדם עם לקות למידה, או אני אדם עם פיגור. אפשר לשפר, אפשר לקדם, אבל בתוך ההגדרה, לא לפרוץ את ההגדרה החוצה. ההגדרה היא קשיחה. לא לחינם מחפשים תמיד בסיס ביולוגי, גנטי, להגדרות האלה, לשמחתי לא מצאו לכולם. זה נראה לי חזון עבעים, שפעם כשאדם ירצה להתקבל עבודה, יגידו, תגיש את ידך, נעשה לך בדיקת דם קטנה, לא כואב, קצת אלכוהול, וספירה איזה מין בדיקת דם קטנה, שתגיד בדיוק שאתה עם לקות כזאת או לקות אחרת, השם ישמור ממין תפיסה שכזו. מול התפיסה הזאת אומרת, התפיסה שאבי מורי פיתח לפני כ-50 שנה, שהוא בעצם בא וקבע שהתכונה הכי מהותית של האדם הוא שהוא ישות פתוחה, משתנה. אם אתה רוצה, הרעיון העמוק של חופש הבחירה, במובן העמוק של המילה, ואנחנו זוכים את הגעת הרעבד על דברי הרמב״ם, שגם אם אדם נולד במזל מסוים, בבחירתו, הוא יכול לשנות, אולי לא לשנות בצורה מהותית, אבל אם הוא נולד במזל מאדים, הוא יכול להפוך להיות מוהל. זאת אומרת, יש אפשרות, יש דרגות חופש. רעיון הבחירה החופשית חייב להיות מושתת על הרעיון שאדם הוא ישות משתנה. זאת הטענה הבסיסית. כשאני אומר משתנה, פירושו של דבר, שבני היקר שהביא אותי לעסוק לא רק בעולם היהדות והרבנות שאליו נמשכתי משחר נעוריי, אלא לעסוק גם בתחום הזה, בני אלחנן שולד עם תסמונת דאון, שסיים עכשיו שיבה תיכונית נועם בירושלים עם תולד בגרות, עם זכאות לבגרות, קרא בבר מצוות הפרשה שלו, שסיים 24 פעמים שס משניות. הוא ההוכחה מבשרי איך זה אלוקה, כן? הוא ההוכחה הכי חזקה שלי לעובדה שאי אפשר לקחת אדם עם פיגור. ולשנות אותו, ולפתח אותו, ולקדם אותו בצורה, לא שהוא יהיה מפגר פלוס, או סליחה, מפגר מינוס, מפגר עם, אלא שהוא יהיה אדם בעצם נורמטיבי. היום אנחנו שוקדים על הקמת מכון להכנה לחיי משפחה, להכנה נינסה בעזרת השם, כמו רבים אחרים. זאת אומרת, לפרוץ את ההגדרות הקשיחות, הקופסאות האלה שלתוכם החברה, וכמה ילדים נושרים ממערכת החינוך שלנו, כי הם שמו אותם בתוך קופסאות. אני כרב קהילה מטפל בכל כך הרבה, כי אני מניח שגם אתה רב אלישע, שהתחילו קצת עם קשיי למידה, הבחינו אותם, יצאו מהמסדרון לחצר, מהחצר לכיכר החתולות, ואנחנו היום שואלים, מאיפה, איך איבדנו אותם? איבדנו אותם כי לא הבנו שהם משתנים.
אז זאת אמונה, אבל אני מניח שהאמונה הזאת מבוססת על איזה
תשתית
עובדתית.
תשתית עובדתית רבה מאוד שהיום, היום קח את נושא תסמונת דאון, שפעם בספרות זה הוגדר כפיגור, אנחנו רואים שהאנשים האלה יוצאים היום מתוך ההגדרה הזאת של פיגור. תופעות רבות של אוטיזם, תופעות של לקויות למידה, יש הוכחות רבות מאוד. אגב, הנוירולוגיה החדשה, שפעם האמינה, או טענה שהמוח הוא ישות מאוד קשיחה, נפגע חלילה מוחו של אדם, מקובעת, היום מדברים על נוירופלסטיסיטי, על brain plasticity, הפלסטיות של המוח, העובדה שחלק אחד יכול לקחת את החלק של
הגמישות,
הגמישות, העולם הולך לקראת תפיסה הרבה יותר שונה מהקוביות האלה. זאת נקודה ראשונה. יש לה השלכה על הבית. והשלכה על הבית היא שכשאני, אני לא מאמין להגדרות. לא שהמורים נותנים לילדים שלי, אגב, גם לא הטובות. מה זאת אומרת? אנחנו, אחד, השינוי התפיסתי הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה להתחיל להסתכל על האדם כבנוי ממצבים ולא מתכונות. כי כמה הורים כבר אמרו, הילד שלי נפלא, מכונן, אילוי, ופתאום בחטיבה, ופתאום בישיבה התיכונית, מה קרה? נרדמנו בשמירה. האדם הוא ייצור פתוח לטוב, וחלילה גם למותר, הוא ייצור פתוח. ולכן, יזהרו וישמרו מההגדרות. תארו את הילדים שלכם כבנויים ממצבים. מצב הוא תלוי סביבה. אם המורה הזה טוב לי, אומרים לי, הילד הזה לא לומד. הוא לא לומד בכלל? לא, 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 דווקא היסטוריה הוא מאוד אוהב. מעניין שהיסטוריה הוא אוהב. ובאנגלית, אבל הוא יושב ליד התלמיד העוד מפריע אחד, אז אולי איזה, האם הסביבה לוקחת תפקיד ביכולות שלנו, או שהכל בפנים, הכל גנטי, הכל כאילו קרומוזומלי. אז התפיסה שלנו, ADHD זה לא ADHD, ואני סולד מבתי הספר ל-ADHD, זה נורא, זה הרס, זה רעל לשים אותם ירד. אבל אנחנו צריכים להיות פתוחים לשלב אותם, לקבל אותם, ולהיות סבלנים ולהבין שאפשר לשנות. אז זו נקודה הראשונה. נקודה השנייה היא הנקודה של, שהיא כרוכה בראשונה. היא כרוכה בראשונה, ופה כבר אנחנו מגיעים באמת למשהו הרבה יותר פרקטי לכיוון הבית. מה שאבי מורי בעצם טענו, שיכולת השינוי של האדם נובעת מזה, שהאינטליגנציה שלו היא נרכשת ולא רק מולדת. אפשר לדמות את זה למחשב. במחשב יש לנו את החומרה, את הפלסטיק, את המתכת. זה הגנטיקה, זה המוח, זה מולד. אין ויכוח על זה. אבל יש את הסופטוור, יש את התוכנה. התוכנה היא נרכשת. החינוך, כי דעתיו, למען אשר יצווה את בניו ובני ביתו אחריו. החינוך הוא לא רק ספק ידע. הוא לא רק ספק תוכן, הוא לא רק ספק ערכים, אמונות, הוא ספק יכולות. זאת אומרת, החינוך אחראי לציודנו ביכולות החשיבה שלנו. התשתית זה המורה. אתן דוגמה למשל. כשאני יושב עם הבן שלי ואומר לו, תשמע, לפני המון שנים, הבן הקטן שלי, כשהוא היה עוד יותר קטן, אני אומר, קצת, הוא גדול, הוא גדל בינתיים. לפני המון שנים, בני ישראל היו במצרים. מה זה המון שנים? אתה היית שם? לא, לא, זה המון, המון. סבא היה שם? לא, המון שנים, המון שנים. אני בעצם, בלי משים, בונץ לו תפיסת זמן. סיפרתי לו סיפור תמים של יציאת מצרים, אבל נתתי לו פתאום תפיסה שיש אורחים שונים בזמן. אם לילד שלי אני אומר, תשמע, בגלל שפרעו התנהג בצורה כזאת, לכן הוא נענש, זאת הסיבה שהוא נענש, כי אם אדם חוטא הוא נענש, אני יוצר בלי משים, ואצל רובנו זה בלי משים, תפיסה של סיבה ותוצאה, יש סיבה ותוצאה, זה לא סתם, הוא, הפרעו...
זה עדיין ידע.
סיבה ותוצאה זה כלי, כי סיבה ותוצאה זה כלי שאיתו אני מנתח את המציאות, כל המדעים בנויים על סיבה ותוצאה, המוסר בנוי על סיבה ותוצאה, החקיקה בכל מדינה מתוקנת בנויה על סיבה ותוצאה. זאת אומרת, סיבה ותוצאה זה צורת חשיבה, זה מבנה חשיבה. אנחנו קוראים לזה מבנה חשיבה. אם אני אומר לילד שלי, תשמע, בוא נבין רגע, למדנו פרשת שבוע על בנות צלופחד, נניח, בפרשת מסעי, והנה זה מופיע לנו קודם. סדר הבנות הוא אותו סדר, נשאל את עצמנו? בנות צלופחד מופיעות באותו? הם לא. הנה, פה בניתי השוואה. בלי לשים לב, לימדתי אותו פרשת שבוע, השווינו בין שתי פרשת.
זה עושים בכל בית, וזה עושים באופן, בלי משים, כפי שבעצמך ציינת.
ולכן אני מתקן אותך. אבי מורי פה, חתן פרס ישראל, פרופסור פוירשטיין, לא המציא שיטה, הוא גילה.
אבל מה, איך מיישמים אותה?
הוא טוען, השיטה טוענת, והוא טוען, שכל אחד מאיתנו הוא תוצר של התיווך הזה. שכל היכולות של אדם התקין, זה לא מתחיל מאנשים עם קשיים. שהאדם, היכולות החשיבה של כל אחד מאיתנו, התוכנה הזאת, היא נרכשת, היא מועברת, בצורה טבעית. הוא חקר את הקשר הזה שבין הורים לילדים, בין מורים לתלמידים, והוא אפיין את אותו ויטמין C, שנמצא בתוך הדבר הזה, הגדול שנקרא חינוך, הוא קורא לו למידה מתווכת. למידה מתווכת. למידה מתווכת פרושו של דבר, שבצורה מאוד טבעית, ההורים שלנו, אנחנו, כשאנחנו מדברים עם ילדינו, אנחנו לא רק קונקרטיים, אנחנו מסבירים למה, בשביל מה.
ואז אנחנו מקנים להם סוגים שונים של מבנה חשיבה.
נכון.
אז עכשיו ההורים צריכים כל הזמן לחשוב מה הם אומרים, כדי לפתח את החשיבה של הילדים שלהם, או שוב, המלצה היא להתנהג באופן טבעי.
אז קודם כל, בצורה טבעית אנחנו עושים את זה. הטענה של התיאוריה הזאת לפחות היא, שבאופן טבעי כל אחד מאיתנו הוא תוצר של התהליך התיווכי. אגב, זה מסביר מדוע יש כזאת שונות תרבותית, מדוע בתרבויות שונות אנשים גם לא רק יודעים דברים אחרים, הם חושבים אחרת.
מביטים באופן אחר.
נכון, כי בתרבות אחת צריך אסטרטגיות מסוימות כדי לשרוד, בתרבות אחרת אסטרטגיות אחרות. למשל, תפיסת הדיוק, תפיסת הזמן. גם אצלנו, אגב, יש תפיסת זמן של בית. אתה לא תאמר לי ילדך, תשמע, מדוע הגעת בדקה איחור לפגישה שקבענו, אבל אתה כן תאמר את זה בפגישה עסקית. למשל, אני אומר, אוקיי, שקבענו פגישה, למה אתה מאחר בשתי דקות? זאת אומרת, יש עולמות שונים, תפיסות זמן שונות, אסטרטגיות שונות. את כל הדברים האלה אנחנו רוכשים מהסביבה שלנו, בתהליך שהוא אפיין אותו וקרא לו תיווך. הדבר המרכזי בתיווך הזה הוא באמת העובדה שאנחנו לא מסתפקים בדו-שיח הזה בינינו לבין ילדינו, אנחנו מדברים על המשפחה, רק בקונקרטי, רק בקוס, אלא אנחנו תמיד קצת יוצאים החוצה, אל מעבר. אנחנו תמיד משייכים את זה, מקשרים את זה. אני אומר, תמזוג בבקשה עוד קוס מים, היום יום חם, הגיע אורח, מה אומר, תיגש תמזוג לו מים, היום יום חם. כשאמרתי, היום יום חם, הילד שלי מבין שאני לא שרירותי, לא סתם אני אומר לו, תמזוג כוס מים. יש סיבה, אני לוגי. היום יום חם, אז תזדרז מהר. זה משפט שכל אחד מאיתנו, אני חושב, היה מן הסתם עשוי לומר אותו, וזה משפט שמקפל בתוכו חשיבה עמוקה מאוד. יש סיבה לעובדה שאני שולח אותך, יש סיבה, זה לא שרירותי, זה לא סתם. ילד שלא שומע את המשפטים האלה, גדל בעולם שרירותי, מנחיתים עליו. אני יכול להניש את הילד שלי ולומר לו, תשמע, בגלל שאתה לא שיחקת יותר מדי עם החברים, לא הספקת לעשות שיעורי בית, הצטבר, היום לא תלך. אבל זה לא סתם, אני לא נוקם.
אומר לו, סתם אתה לא, אתה
נהיה. אני בגלל שלא עשתה, לא, אני מסביר, תשמע, לא עשתה, הצטבר. אם תלך היום, מה יהיה? יהר. אז היום, לצערי, לא אוכל לשלוח אותך, כי אתמול.
אז המסקנה החינוכית, הראשונה מתוך הדברים, שבתקשורת בין הורים לילדים לא צריכים להסתפק בהוראות הקונקרטיות, אלא תמיד להוסיף לזה את המעטפת של ההגיונית, המסבירה את הדברים, על ידי זה הילד רוכש איזה סוג של השקפת עולם, סוג של חשיבה על החיים ועל המציאות.
אז אני מחדד פה, אני כן. מבדיל פה בין השקפת עולם שבעיניי זה שייך לעולם התוכן,
לא, כן.
לבין כלים.
צורת חשיבה. מבט, צורת מבט.
צורת, נכון, מבט. צורת מבט. שהיא התנאי לתוכן. זה כאילו, זאת הפלטפורמה שעליה התוכן יושב. אם הפלטפורמה לא נמצאת, אז היכולת שלי להסיק מסקנות,
יש רק סק של עובדות, ולא יודעים איך לבנות מהם איזה מבנה, איזה עולם.
נכון. ולכן בעצם אנחנו מדברים על תיווך, תיווך משמעותו שאני כהורה ניצב בין הגירוי, בין העולם, לבין הילד, ואני על הגירוי המסוים הזה, אני מוסיף איזה ערך מוסף מסוים שאני מקנה לילד שלי. בוא ניקח דוגמה למשל מהתחום היהודי, כן? כי זה דבר מאוד פתוח. זאת אומרת, משתמשים בזה היום הרבה מאוד בציבור החרדי להוראת גמרא למשל.
מה הכוונה?
תראה, באו אליי הרבה ראשי ישיבות, גדולים, זה האדמור מבלז, ובאו אלינו, ופנו אלינו. ורבנים אחרים, ראשי ישיבות, ליטאיות ואחרות. זה היום אגב נלמד בהרבה מאוד חסידיות, תלמודי תורה חסידים, השיטה הזאת. ואמרו, תשמעו, אנחנו, יש אחוז עצום של תלמידים שהם לא מצליחים ללמוד, אנחנו, תשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא מלמדים אותם ללמוד. אז אני אתן דוגמה למשל, אני אתן דוגמה דווקא בתחום של לימודי הגמרא. אנחנו רוצים שהילד יבין תוספות. אבל תוספות בנוי על זה שהוא מצרף כמה סוגיות יחד, שאותם עליהם הוא מרמז, כתוב בה מציע ככה וכו' וככה וכו'. ואם אני לא יכול להחזיק בראש שלושה ארבעה סוגיות יחד, כל התוספות הלך יתפרק לי. מישהו מלמד אותי להחזיק שלושה ארבעה סוגיות יחד? זה לא דבר מובן מאליו. הסוגיות, כדי להחזיק את הסוגיות יחד, אני צריך להתגבר על הקושי שלי. בדרך כלל הראש מתמקד בדבר אחד. אני מסתכל על עליך, אני לא מסתכל על הצלם שנמצא מימיני. אני מסתכל על הצלם, אני לא מסתכל עליך. זה, קוראים לתהליך הזה, תהליך של קשב. להרחיב את תהליך הקשב ולראות כמה סוגיות בו זמני, בלי לאבד אותם, מין ג'אגלינג כזה, זה דבר שצריך ללמוד איך עושים אותו. אם אתה לא מלמד, אתה פתאום מגלה אדם שלא יודע לעשות, לא יודע להחזיק תוספות. ואם בסוגיית יהיו שלא מדעת, אתה לא מבין שאתה, אם אין מושגי זמן בהירים, איך פעולה עתידית משפיעה רטרואקטיבית, שזה נגד תפיסת הזמן הסבירה, שהיא מדברת על התנהלות קדימה ולא התנהלות אחורה, איך משהו שקורה בעתיד משנה את מה שקרה בעבר, אז אתה לא מבין למה תלמיד, לא מבין. אמר לי באמת איזה מנהל תלמוד תורה בני ברקי, אמר לי, אצלנו, כשמלמדים את פרק אלו מציאות, מלמדים את סוגיית יהיו שלא מדעת בסוף. כי זה קשה. ומלמדים היסטוריה.
זה קשור למושגים, למושג של מבנה חשיבה.
מבנה חשיבה. ואחד החטאים הקדמונים שלנו במערכות החינוך, כולן, לא יוצאים לכלל, שאנחנו מתעלמים מהנושא הזה. אנחנו מניחים שהילד בא מוכן, הוא לא בא מוכן. ואם אנחנו לא מבינים שבהרבה מאוד תחומים, היסטוריה למשל, זה מקצוע קשה מאוד, בגלל אותה תפיסת זמן. כמה תלמידי ישיבה יודעים להגיד מי היה לפני, מי הבח או התז או הרן או הרשב"א או התוספות, זה לא, זה כל מיני שמות שמבליחים באיזה סלט ירקות כזה, כי אין תפיסת זמן, אנחנו לא יודעים לנהל את תפיסת הזמן שלנו. כל הדברים האלה בעצם, השיטה הזאת אומרת, צריך ללמד ולהקנות אותם. בבית, בצורה יותר טבעית. במערכות חינוך, בצורה יותר שיטתית. זה חייב להיות מקצוע, זה חייב להיות תחום. ולא יכול להיות שלא נקנה לילדים שלנו את האפשרות להבין מה זה סיבה ותוצאה.
אז מה זה? קוראים לזה, בפילוסופיה קוראים לזה לוגיקה.
זה פסיכולוגיקה.
אז יסביר את ההבדל.
לוגיקה זה מדע תיאורטי. לוגיקה זה מדע שהוא נכון לא רק לבני אדם, הוא לא מדע של תהליכים. אני מתעניין בתהליכים. אני לא מתעניין בלוגיקה, מתמטיקה, זאת אמת שהיא נכונה גם לגבי מחשבים, ולגבי כל יצור בעל תבונה שהוא. זו לוגיקה. פסיכולוגיה היא משהו שמתעניין בתהליכים של בני האדם, שהם שונים מהתהליכים של המחשבים.
אנשים קולטים בעצמם.
בדיוק, מה התהליכים? עכשיו, אנחנו מאוד תוצריים. איך בודק מורה מבחן? הוא תוצרי, כמה הילד קיבל. אבל אם הוא קרא שאלה אמריקאית, והוא ראה את החצי, את החצי הנכון של התשובה, אמר, זאת התשובה הנכונה. הוא היה אימפולסיבי. אבל אף אחד לא לימד אותו לבסט את ההתנהגות שלו. הוא למד מצוין, הוא מתוסכל עד עפר. הוא למד נפלא, אף אחד לא לימד אותו. שאוספים נתונים בצורה שיטתית, מניחים את העיפרון, ורק אחרי שגמרת לאסוף את הנתונים, להשוות ביניהם, לאבד אותם, אתה עובר לשלב הפלט ואתה מחפש את התשובה הנכונה. כל אלה הם אסטרטגיות למידה וחשיבה. שאם אתה לא מקנה אותם בצורה שיטתית, אתה מקבל הישגים הרבה יותר נמוכים. התשתית ראועה. ובבית יש להורה תפקיד חשוב.
אני רוצה לחזור לנקודה ראשונה, מבין שתי נקודות. נקודה ראשונה הייתה האימון ביכולת של ההשתנות של האדם, של המוח האנושי. הנקודה השנייה הייתה על מבנה החשיבה. לנקודה ראשונה, איזה השלכות יש בבית? מעבר לכך, אמרת שיש מצבים שונים, לראות את הילד לא כמשהו מקובע, אלא כרצף של מצבים.
קודם כל שתי נקודות קשורות אחת בשנייה. אולי כדי הרגע שאני אומר משהו על הקשר ביניהם. שזה לא ישמע כאילו שתי נקודות שאין ביניהם קשר. יש ביניהם קשר עדוק. כי מקור התפיסה, מקור ההנחה שיש כושר השתנות נובעת מזה, שכל כל הדבר שנקרא אינטליגנציה הוא נרכש. אז אם הוא נרכש, לא מספיק, אם יש בו חורים כמו בגבינה שוויצרית, אני יכול לשנות, אני יכול להקנות, אני יכול לתווך. אם הכל מולד, מה לעשות? הוא ADHD, זה, הוא נולד עם ADHD, הוא נולד עם זה, הוא נולד, מה לעשות? אני לא יודע לעשות הנדסה גנטית. אבל אם זה מחשב שיש בו לפעמים פגיעות כאלה ואחרות, אבל אני יכול להקנות את האסטרטגיות שיפצו על פני הפגיעות הללו. כי האסטרטגיות הן בידיים שלי. האינטליגנציה היא מקורה בחינוך, זה בידיים שלי. אז אם אני יכול, אז אני למשל לוקח את הילד שלי, את אלחנה, ואני מקנה לו בצורה שיטתית יותר אסטרטגיות, שאולי אצל ילד עם פחות בעיות או בלי בעיות, לא הייתי צריך לקנות אותם בצורה כזו. אז אני יכול להגיע להישגים. זאת אומרת, הנקודות קשורות. האמונה בכושר ההשתנות נובעת מכך. נובעת מכך.
שאפשר לרחוב.
שכל מה שיש לי הוא תוצאה של רכישה. לכן למשל, אנחנו לא אוהבים את הביטוי לקות למידה. אנחנו מעדיפים לדבר על לקות הוראה.
זאת אומרת, מה זה לקות הוראה?
לקות הוראה.
לא, הוא לא, הוא לא. לא, הבעיה אצלנו.
אתה מצביע על הילד שלוש אצבעות חוזרות אליך. אתה אומר, או, לקוי למידה, יש בטח משהו גנטי. דיסלקט. לא, 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 לא. מישהו לא הצליח להעביר לו את האסטרטגיות, כמו שצריך. משהו נבלם שם. עכשיו, אני לא אומר שאין בעיות. לא שמעת את זה ממני. לא אמרתי, תשמע, פתאום אני מכחיש את קיומם של בעיות. יש בעיות, יש גם יש. אבל השלח לתפוס אותם, איך לפרס אותם. האם מקור הבעיה הוא כאן? אז בוא נשפר קצת, נקדם קצת. כמובן, נפריד חלילה, כי ADHD זו מחלה מדבקת. אז נפריד אותם בבתי ספר מיוחדים, שהווירוס המסוכן הזה לא יפגע בילד הנורמטיבי. על אף שכל התרבות שלנו היא תרבות של ADHD, כי אם ראית פעם ילד משחק במשחק מחשב, אני לא יודע, ראית הרב אלישע? ראית?
ראיתי.
בעוונותינו. אבל אם ראית ילד משחק במשחק מחשב, אם אין לך ADHD, אתה תפסיד. ואם אתה נוהג בכבישי הארץ ואין לך ADHD, אתה גם בסכנה חמורה, כי אתה כל רגע מישהו חותך אותך באיזשהו כיוון. אנחנו תרבות של ADHD. תראה איך המדינה מתנהלת, זה לא מדינה של ADHD.
טוב, אנחנו לא נעסוק בפוליטיקה עכשיו.
זה לא, זה לא הייתה פוליטיקה, זה צריך לבחור פסיכולוגי. חלילה, אנחנו נמתור מגמה חיובית, לתקן ולשפר ולשכלל. מה שאני רוצה אבל לומר, זה שבאמת, כל התפיסה באה ואומרת, זה לקות הוראה. עכשיו היא תפיסה פחות נוחה להורה.
אבל יש הורה מסוגל בכל מצב, בכל מצב למצוא את השיטה המיוחדת שהיא תפתור את הבעיה.
לא, הרי אבל
בזה שאתה מעביר את הכדור מן התלמיד או מן הילד להורה, אז אתה מעמיד את ההורה במצב מתוסכל. לפני כן הילד היה מתוסכל, עכשיו ההורה מתוסכל.
זה תסכול בריא מאוד. אני לא חושב שאדם מתקדם בלי תסכול. כל אחד מתקנה בחופתו של חברו, לא, קינת סופרים, לפעמים גם ארבע חוכמה.
תסכול, הכוונה שאתה מטיל עליו אחריות, והוא לא יכול לפתור אותה.
לא, תתחיל לחפש. אם אני הייתי אומר לאדם, תשמע, אתה רואה, יש לו בעיה, אבל אפשר לפתור אותה, יש פתרון, לא יודע איפה. ההורה המצוי היה קורע את ים סוף, ומחפש פתרון. אבל אם אומרים להורה, לא, לא, לא. זה, 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 זה מה זה, שם לטיני כזה שהוא גם לא בדיוק מבין, ADHD, דיסלקסיה, דיסקלקוליה, זה גם נשמע כמו אורח כזה של איזה וירוס מסוכן. הוא שומע את הדבר הזה, אז הוא כבר ממש, אני יכול לומר לאדם קטוע רגל לרוץ מרתון. לא היה לדעת, מסכן, נבח, אבל לא נדרוש ממנו, נוריד ממנו את הלחץ. אני מהפוך, אתה יודע שהילד הזה יכול להשתנות, ואתה לא יודע איך, אתה לא מומחה, אתה רוצה לחפש מומחים, תיאבק. נחלשנו. ההגדרות האלה החלישו את המורים, והחלישו אותנו ההורים, כי מראש, השמות הלטינים האלה הם מראש אומרים, זה השינוי, זה שינוי בתפיסה. עכשיו, אתה יכול לומר שיש הורים באמת שהתמלו ברגשות אשם. אגב, מי אמר שרגשות אשם זה תמיד דבר רע? אני יודע שהפסיכולוגיה המערבית מנסה לעקור אותה מהשורש. אני לא בטוח, חושב שכל רעיון התשובה בנוי לקצת רגשות אשם, לא? רגשות אשם זה דבר לא רע. ואם רגשות אשם מובילים אותך לחפש ולהתאמץ ולהיאבק ולהילחם ולשלב.
אני מבין שאבא ניסה לא רק, לא הסתפק אך ורק בגדרות האלה, גם ניסה לחפש מה הדרכים כדי לסייע לאותם.
בוודאי, אז הדגש המרכזי באמת בעבודה היא לנסות ללמד את האנשים לחשוב. אנחנו מאוד באמת מדגישים את עולם החשיבה. כמפתח.
מה הכוונה? מלמדים את האנשים? איזה אנשים? אנשים?
לא, מגוון גדול מאוד של קשיים. אמרתי, החל מקשיים של פיגור, כלה בפגיעות ראש, כלה בעבור דרך לקויות למידה. אנחנו מלמדים את האנשים לשלוט על תהליכי החשיבה שלהם. זה בעצם, ככה אנחנו עובדים. וזה משפיע.
להסביר מה הכוונה לשלוט.
אז, אוקיי, אז זה מה שאמרתי קודם. למשל, אתה מלמד אדם לאסוף נתונים. אתה מלמד אדם להשוות. אתה מלמד אדם לבסט את ההתנהגות שלו. אתה מלמד אדם לדייק. אתה מלמד אדם להבין את הקושי, להבין בעיה. אתה מלמד אדם להעלות השערות. אתה מלמד אדם למיין. אתה מלמד אדם לעשות אנליזה וסינתזה. כל הדברים האלה שבתשתית של החשיבה, בין אם אתה לומד גמרא או מתמטיקה להבדיל או כל דבר אחר, הם צריכים להילמד. אז הם צריכים ללמד בבתי הספר, בתחום החינוכי, ואנחנו עושים את זה בהרבה מאוד ארצות, השיטה מתורגמת היום ל-20 שפות ומיוסמת בהרבה מאוד מערכות חינוך בעולם, ואנחנו עוסקים גם בתחום הקליני עם אנשים עם צרכים מיוחדים, כשאנחנו מוצאים את הדרך, אנחנו מאבחנים את כושר הלמידה שלהם. אנחנו מחפשים אצל אותם אנשים עם קשיים, איך הם כן לומדים. מה, כיוון שאנחנו מניחים, אני אספר הסיפור, הייתי פעם עם אבי מורי בניו יורק באיזה כנס. הגיעה קבוצה של 20 מורים לילדים אוטיסטים, ששמעה שהם, לא ישכח איזה אמא אחת שקמה ואמרה, פרופסור פוירשטיין, יש לי בן אוטיסט. יש לי רשימה של 40 דברים שהבן שלי יודע לעשות. אבל יש, כשאני הולכת לפסיכיאטר שלו, הוא אומר לי, יפה גברת, אבל יש לי רשימה של 200 דברים שהבן שלך לא יודע לעשות. אז מה את רוצה? אז יפה. והיא אמר, התשובה הזאת שלו לפני הרבה שנים עזרה לי להבין מה הוא רוצה. הוא אמר, הוא טועה. כי אני מאמין שאותם 40 דברים שהבן, שאותם 40 דברים שהבן שלך יודע, הוא למד. אם אני אבין איך הוא למד, אם אני אזהה את מנגנון הלמידה שאפשר לו ללמוד 40 דברים, אני גם אוכל ללמד אותו 200 דברים אחרים. אז אנחנו מאבחנים, זה נקרא אבחון דינמי, זה אבחון שמטרתו להבין איך האדם לומד, ואז לזהות את החלונות הפתוחים, ודרכם להתחיל ללמד אותו לחשוב.
אז אני עכשיו אשאל במובן היותר פשוט, אמא מזהה שהבן שלה יש לה קשיים, יש לו קשיים לימודיים, הוא חוזר הביתה, הוא לא כל כך מבין, הוא לא כל כך יודע. אז כמובן, ההצעה הכי טובה, תשלח אותו לאבחון, לאבחון כזה, אבחון כזה, אבחון... איך היא יכולה לסייע לו?
אני מציע לאמא הזאת שלושה דברים. א', להאמין שהיא יכולה לשנות. לא להתייאש, אלא להאמין שמדובר במצב. גם אם היא לא יודעת, גם אם היא לא מצליחה מיד, זה מצב ויש דרך לפתור אותו. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לנסות ולזהות מה, איך הילד לומד יותר טוב. האם זה בעיה במורה? האם זה בעיה בחומר? האם זה בעיה מצטבר לו איזה חוסר שתוקע אותו? האם זו תחושת המסוגלות שלו? שתנסה, אני יודע שהאימא איננה מאבחנת. אבל היא מכירה מצוין את הילד. שתחפש מה בסביבה יוצר את המצב. לא שמיד תגדיר את זה כתכונה וזהו ואין מה לעשות, אלא מה בסביבה הוא טריגר, הוא מעודד.
מסייע או מקשה.
הוא מסייע או מקשה. וכשהיא מזהה את הדרך שיותר טוב לבן של הלימון, פחות טוב לבן של הלימון, היא יכולה בחוכמתה ובאינטואיציה שלה לאתר את הדרכים שיותר קל לו ללמוד, שיותר קל לו להתפתח. נקודה שלישית, זה אחרי כאילו שלב האבחון הביתי האינטואיטיבי הזה, זה לנסות להבין איזה אסטרטגיה הוא צריך. אולי הוא אימפולסיבי. אולי הוא פשוט לא קורא את השאלות עד הסוף. אני חושב שנכון שכל הורה ילמד קצת, ויבין קצת את השפה הזאת שנקראת חשיבה לומדת בצורה הכי פשוטה. שיכיר את המושגים האלה של איסוף נתונים, של עיבוד נתונים, של פלט של נתונים, של התהליכים הכי בסיסיים שיכולים לפעמים לתקוע. לפעמים זה מין פיוז קטן שיכול לשבש מערכת גדולה. זה לא חייב להיות איזה שיבוש טוטלי, הוליסטי, שתוקע את הילד. זה יכול לפעמים משהו מאוד קטן, איזה מסמר קטן שישתחרר שם ומסבך את העניין.
איזה סוג של דרך חשיבה שילד לא רכש, פספס,
נכון, נכון, ושתנסה להבין איך הוא חושב. באיזה צורה הוא חושב? איך הוא ניגש לשאלה? הוא קרא את השאלה, הוא קרא אותה עד הסוף, הוא הבין, הוא קרא את כל הפרטים ברמת הדיוק הנדרשת, הוא לא קפץ, הוא לא דילג, הוא לא היה בטוח שהוא יודע, שתנסה להבין איך הוא לומד, להתעניין בו. לא רק שתגיד, בוא אני אעזור לך, בוא אני אעזור לך. הילד צריך להיות במרכז במובן הזה שהיא צריכה להתעניין ולנסות להבין איך אתה חושב. תגיד לי, איך קראת? איך פתרת? מה אתה... וזה הרבה פעמים אינטואיטיבית יכול קצת לקדם אותנו.
טוב, אנחנו רק פתחנו איזה משהו קטן,
זה אנשים, צוהר.
כי זה צוהר קטן, בדבר שאנחנו איננו אנשי מקצוע, הרב רפי, אתה איש מקצוע, אנחנו ניסינו להבין מעט איך ליישם את השיטת פוירשטיין של אביך, פרופסור רובן פוירשטיין, בחינוך בבית. תודה רבה לרב רפי פוירשטיין.
תודה.
ולכם המאזינים, אירחנו פה בתוכניתנו משדרים חינוך, את הרב רפי פוירשטיין, רב קהילה, סגן נשיא מכון פוירשטיין וחבר נהלת רבני צוהר. עסקנו בשיטה של אביו, פרופסור פוירשטיין, וקצת, קצת, קצת, איך אנחנו יכולים, אנחנו קוראים להשתמש בה. שלום וברכה לכל הצופים.